טוב, אז חברים וחברות יקרים, דבר ראשון, ברוכים הנמצאים פה באתר ישיבה, הזדמנות באמת טובה, ימי הקורונה הללו אז מאפשרים בעקבות הזומים למיניהם להגיע לכל מיני מסגרות ופלטפורמות שכל השנה זה יותר מסובך לארגן אותם, אז הנה אנחנו פה בלימוד לקראת ערב שביעי של פסח, תשפ"א, נתחיל עם זה ששביעי של פסח, כמו כל פסח וכמו כל החודש האחרון, זה יהיה שביעי של פסח שמן הסתם לא נשכח כל חיינו. אנחנו נכנסים פה עכשיו לחג מתוך ימים מאוד מאוד מאתגרים. אני פותח ככה כל שיחה בחודש האחרון. אני לא חושב שמישהו מאיתנו במהלך חייו חווה את אותה אינטנסיביות של שינויים נפשיים ואתגרים רוחניים כמו שאנחנו חווים בחודש האחרון. מאז פורים, תשפ"א, עד פסח וממשיך הלאה, אנחנו כולנו נמצאים בטלטלה גדולה, העולם כולו נמצא בטלטלה, ואני חושב שעם כל הכאב והקושי, ואני בטוח שכל אחד וכל אחת מהצופים והצופות פה עובר את הדברים בצורה שלו, יש לנו פה הזדמנות נדירה, הזדמנות נדירה לעבודת השם ברמה ובדרגה שלא הכרנו עד כה, וזה עניינו של שביעי של פסח. אני קראתי לשיעור הזה, גם לים יש סוף, כן, במשקל ים סוף. ים סוף, ים סוף, גם לים יש סוף. וזה למעשה נקודת ההתחלה ונקודת הסיום של השיעור הזה. יהיה סוף. יהיה סוף לתקופה שאנחנו נמצאים בה, יהיה סוף לקשיים שאנחנו חווים אותם עכשיו, והסוף יהיה טוב. זה, אני חושב, דבר שצריך מאוד 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 אנשי אמונה, זה הזמן להפעיל את כל מה שלמדנו, התפללנו ודקלמנו כל חיינו. כאן אנחנו, הדברים נבחנים, כאן זה המדד. האמונה שלא משנה מה קורה, לא משנה כמה המציאות סביבנו נראית אפלה, כמה מערכות סביבנו נדמות כקורסות, האמונה הגדולה היא שהסוף יהיה טוב. אנחנו יודעים שאנחנו נעבור, אנחנו והעולם כולו, נעבור את האתגר הזה. איך אנחנו יודעים את זה? שוב, זה מתחיל מהתובנה הבסיסית ביותר של כל אדם מאמין. יש אלוהים. יש אלוהים זה לא סיסמה. יש אלוהים זה לא איזשהו ניחומים שאדם אומר לעצמו. יש אלוהים זה התחושה הוודאית, הקיומית, הבסיסית ביותר שיש לבן אדם מיום לידתו עד יום מותו. שהעולם הזה הוא לא הפקר. והעולם הזה, מה שמוביל אותו, זה לא הרוע, לא ההרס, לא הייאוש, אלא מה שמוביל את העולם הזה, זה הטוב, האמונה והתקווה. זה מילה אחרת להגיד אלוהים. אני בתחילת ימי הקורונה הללו, היה לי שיחה עם מישהו, חבר שלי, שהוא איש עסקים מאוד גדול, ודיברנו. ממש זה היה, מה שנקרא, האירוע היה בעיצומו, אני חושב שהיום אנחנו כבר נמצאים, תכף נדבר על זה קצת, בשלבי יציאה מהאירוע, אבל לפני כמה שבועות, כמו שכולנו זוכרים, הייתה תחושה שהכל מתמוטט, ודיברנו יחד, אני זוכר שהגענו למסקנה הזו, אמרנו את מה שנקרא, הנחות, איזושהי משוואה מתמטית, אמרנו תראה, אנחנו אנשים יהודים מאמינים, והאמונה היהודית מדברת על זה שהעולם הזה הוא טוב. ואם תרצו יותר מזה, אנחנו גם מן הסתם, הצופים והצופות פה, אנחנו איכשהו קשורים למשנה רוחנית שאנחנו קוראים לה משנת הרב קוק, או משנת הציונות הדתית, או איך שלא נכנה את זה, שחלק מהותי ממנה זה האמונה שהמודרנה, הטכנולוגיה, המדינה, כל המציאות שאנחנו חווים בדורות הללו, היא מציאות חיובית, היא חלק מהגאולה. אם זו הנחת המוצא, אז ממילא ברור שלא הולך להיות פה קריסה מוחלטת. יהיו מכות, יהיו טלטלות, נדבר על זה, אבל הליבה לא תיקוס. הליבה לא תיקוס, זאת אומרת, המדינה לא תחרב, העולם לא יחרב, ולא רק יחרב במשמעות של הרוגים חלילה, אלא גם מה שאנשים אומרים, לא, יהיה פה קריסה כלכלית ונחזור פה, מי שאומר לי, אנחנו נחזור פה לימי הביניים, לימי הצנע, לא יהיה נשים מה לאכול, לא נכון. לא נכון, זה לא יקרה, כי לא יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. זאת אומרת, האמונה שהמציאות שאנחנו חיים מתוכה היא מציאות חיובית, יש המון מה לתקן, גם זה חלק מן הסתם ממה שאנחנו חווים עכשיו, אבל הליבה תישאר, ולכן אנחנו בטוחים ואמונים שעם ישראל, מדינת ישראל והעולם כולו יצלחו גם את המשבר הזה, וכאן זה כבר, אני אומר, מה יהיה רמת הטלטלה, זו שאלה טובה, אני בין האופטימיים שמציע, גם עכשיו אני שנייה עוזב שנייה את העולם האמוני, אני מדבר עכשיו מצד הבטא, שכאן כמובן כל אחד וכל אחת יכולים לחלוק עליי, אבל אני גם חושב שצריך לקחת פרופורציה גם את השבר שאנחנו חווים עכשיו. אני חוזה שהשיקום יהיה יותר מהיר ממה שעכשיו לפעמים אולי נדמה, אבל זה כמובן יכול להיות שאני טועה וזה יהיה יותר ארוך וכו', אבל הרמה העקרונית, גם אם באמת התרחישים הפסימיים יהיו שהולך להיות פה איזה טלטלה כלכלית וחברתית שתגרום עכשיו לנסיגה לאחור להרבה שנים, גם את זה אנחנו נעבור. זה מתאים לחג הפסח להגיד את המשפט הידוע, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אבל אני אומר, מכיוון שזו הנחת המוצא, אנחנו יכולים להביט נכוחה כלפי האתגר הזה שנמצא לפנינו, מתוך אופטימיות, קור רוח, שיקול דעת, פרופורציה, כן, בתחילת שנה, שנת תש"פ, היו כל מיני משחקים של ראשי תיבות, תהיה שנת פלאות, תהיה שנת פיצוץ, תהיה שנת, אני יודע, אני חשבתי שהראשי תיבות הכי טובים לקרוא לשנת תש"פ, תהיה שנת פרופורציה. בסדר? הפרופורציה שאנחנו עכשיו מקבלים לחיים שלנו, מתוך הטלטלה הזו, זה הרווח האדיר שישאר לנו אחרי שכל הסיוט הזה יהיה מאחורינו. ההבנה שאנחנו מוצאים את עצמנו מבררים מחדש מה המהות של החיים שלנו, כאשר אנחנו חווים טלטלה מהסוג שאנחנו חווים בחודש האחרון, אנחנו לא יכולים כמובן לדעת מה הסיבה הספציפית שעבורה הקדוש ברוך הוא הביא לעולם את הקורונה, אבל אנחנו יכולים לראות מתוך שכל ותבונה מה הדבר הזה יוצר בנפש שלנו. ובנפש שלנו, כולנו, אני חושב שזה דבר שהוא כלל עולמי, הקורונה על כל המשמעויות שלה יצרה איזה סוג של ענווה. אין אדם אחד על פני הגלובוס שלא פחד, לא הרגיש תחושת פחד בחודש האחרון. והתחושת פחד הזו היא תחושה טובה. כי אנשים שחיים במאה ה-21, אנחנו מאוד מאוד זכוכים ובטוחים בעצמנו. גדלנו בעולם של שפע כלכלי, ביטחון אישי, ואני יודע, כל אחד מאיתנו יש לו כמובן גם, אני גר בסדרות, אז לכל אחד כאמור יש גם את הצבע האדום שמדי פעם נופל לחייו, או הוא גר ביישוב ביהודה ושומרון, ויש את האי נוחות, אבל המסגרת הכללית של החיים שלנו היא מסגרת מאוד מאוד נינוחה. והחודש הזה כולנו חווינו איזו תחושה של איום קיומי על החיים שלנו. והתחושה הזו, שהיא כאמור הולכת ומתבררת, שהיא לא באמת איום קיומי, אלא היא הולכת ומשנה דברים, אבל הקיום וההצלחה והשפע והברכה בעולם ילכו וימשכו. אבל התחושה הזו של האיום הקיומי יוצרת בנפש סוג של התכנסות, ובירור מחדש של סדרי עדיפויות, מה חשוב יותר ומה חשוב פחות בחיים שלנו. וזו הברכה הגדולה של התקופה הזו. אנחנו זוכינו פה למשהו, אני לא יודע אם אפשר להתבטא שאנחנו צריכים לסמוח על זה, כי לא יודע, קשה לסמוח על הרע, מברכים על הרע כשמברכים על הטובה, אבל השמחה צריך מדרגה מאוד גבוהה בשביל לסמוח על הרע. אבל בדיעבד אנחנו יכולים לברך על הרעה כשם על הטובה, כי זכינו פה לאיזה חלון הזדמנויות שילווה אותנו לאורך כל חיינו. מי שיעמוד איתן וזקוף בתקופה הזו ולא יתערר באמונתו ובחייו, הוא רוכש פה נכסים שלאור כל מה שהוא הולך להתמודד בהמשך החיים, יהיה קטן עליו. זה דבר שבאמת צריך לקחת, לנצל את ההזדמנות, לקחת את השפע הזה מלוך אופניים. ואני אסביר. מה נבנה בנו בשנים הללו, בחודשים הללו, סליחה, ואיך הדברים הללו קשורים בקשר ישיר לקריאת ים סוף, שביעי של פסח, שאנחנו הולכים לציין החג הזה. ישנה הגדרה של חז"ל, מה זה נקרא עובד אלילים? מתי האדם נקרא עובד אלילים? אז עובד אלילים כיום, אנחנו לכאורה, מי מאיתנו היום עובד אלילים, אף אחד היום לא משתחווה לפסל. אבל חז"ל אומרים, זה הגדרה מעניינת, שהיא הגדרה נפשית. מה זה עובד אלילים, אומרים חז"ל? מוציא יראתו מחיקו, מחבקה ומנשקה. מי שמוציא את העירה, העירה זה פסל. מי שמוציא את הפסל הקטן, עובדי האלילים בעבר, היה להם איזה פסלון של אלוהים בתוך הכיס, שהם היה נמצא בחק שלהם, בכיס שלהם, בידי פעם הם היו מוציאים אותו, מחבקים ומנשקים אותו. כמו סמארטפון. כלומר, לעובדי האלילים הקדומים, היה איזה חפץ מסוים, שמבחינתם סימל את האלוהות, וזה נתן להם את תחושת הביטחון. העמדה הנפשית הזו אומרים חז"ל, שהאדם זקוק לאיזה חפץ מוגדר, למשהו מסוים ומוקשם, שהוא יוכל לאחוז אותו, פיזית, נפשית, וקרא כך להרגיש בטוח, זה המהות של עבודת אלילים. הניסיון ליצור תלות, שזה דבר שהוא מאוד מאוד מפתה את האדם, ליצור תלות ואחיזה במשהו מוגבל. ולא באלוהים. אני אסביר. יש כל מיני דרכים שאדם מחפש ביטחון בחיים שלו. החיפוש אחר ביטחון, החיפוש אחר ודאות, יציבות, זה החיפוש של כל חיינו. זה מתחיל מזה שהיינו תינוקות. שהיינו תינוקות והרגשנו למשל רעבים, התחושה שהייתה לנו אז הייתה תחושה של ייאוש אדיר, והנה, אנחנו אנשים מבוגרים, כאשר אנחנו רעבים, אז גם שאין לפנינו אוכל, השכל שלנו מייצר ודאות שעוד מעט יהיה אוכל, עוד מעט גם יכול להיות עוד יומיים, אבל האוכל יגיע, אנחנו מודעים לכך שיש דברים שהם לא, אם הם לא במיידי, הם יגיעו בהמשך. תינוק, הוא, אין לו את המודעות הזו, הוא לא עבר מספיק בחיים ניסוי ותהייה בשביל לגבש את הדפוס חשיבה הזו, ולכן כאשר התינוק רעב לצורך העניין, הוא מרגיש איזה כאב אינסופי. זאת אומרת, תחושה כמו שאדם, אנחנו עומדים באיזה חלל שחורק ללא סוף. ייאוש מוחלט. וזו תחושה שיכולה להרוג את הבן אדם. לכן אגב בתור תינוקות, אז ההורים תפקידם שהילדים יחוו כמה שפחות את התחושות החידלון הללו, ולהביא להם את האוכל כמה שיותר מהר. אנחנו לא עובדים על תחיית סיפוקים בגיל הזה, זה בגיל יותר מוכן. אבל מכל מקום, התחושה הזו של החוסר ודאות, הפחד הזה, הקיומי, שזה משהו שאנחנו כל חיינו מנסים לברוח ממנו. ולכן אנחנו כל הזמן מייצרים ודאויות בנפש. אנחנו מחפשים כל מיני נקודות עוגן, נקודות אחיזה, שיאפשרו לנו להרגיש בטוחים ויציבים. כאמור, זה הרצון לוודאות, הרצון לאחוז במשהו, זה צורך שהוא בלתי נמנע. אבל יש חשש גדול שכאשר אדם לא מפתח את העולם האמוני והרוחני שלו, לאט לאט הרצון הזה בוודאות ויציבות מתחלף אצלו בהתמכרות ותלותיות כלפי אובייקטים מסוימים שבמהלך החיים שלו הם נתנו לו איזה סוג של יציבות, אבל הוא לא מסוגל להשתחרר מהם. ואז הוא עובד אלילים. הוא אדם שאושרו, סיפוקו ושמחתו צלועים במשהו שהוא אליל, משהו בר חלוף. וזה רק עניין של זמן, עד שהאליל הזה מתנפץ לו, ואז האדם נשאר אבוד באפלה. יש אנשים שהאליל הקטן שלהם, מה שהם אוחזים ומנשקים אותו ומעניק להם תחושת ביטחון, זה העולם הכלכלי שלהם, הכסף. הריחוש. אנשים מרגישים שזה מה שנותן לי את תחושת העושר. כשאני מסתכל בבנק ורואה את העובר ושב ואת הסכומים הגדולים, אני מרגיש חי, אני מרגיש קיים, אני מרגיש שמח, ורק אז אני יכול להתפנות למשפחה, ורק אז אני יכול להיות נחמד, כי הנה, העוגן המרכזי של חיי הוא בסדר. עד שזה נופל. וברגע שזה נופל, בן אדם נשאר בלי כלום. החודש הזה, אחד המשמעויות, ההשלכות המרכזיות שלו, זה הטלטלה הכלכלית. גם פה אני מקדים ואומר שצריך לדעתי לקחת אותו לפרופורציות, כמו שאמרתי, אני לא חושב שאנחנו הולכים פה עכשיו לחזור לימי הצנע או לימי הביניים, אבל ללא ספק כולנו הולכים לרדת ברמת החיים. העולם כולו. אצל הרבה אנשים זה יותר קשה אפילו הפחד מאובדן הכסף, הוא יותר קשה אפילו מאובדן החיים. הקדוש הוא מעביר אותנו פה משהו. בטלטלה הזו. הוא מלמד אותנו שבן אדם יכול למצוא את אלוקים, יכול לתלות את יעבור באלוקים, גם כאשר מערכות הכלכלה שלו קורסות. זה אקט חינוכי. אני בימים הראשונים שהתחלתי להבין, כמו כולם, שאנחנו מצבים פה לפני אירוע עם משמעויות רחבות, אני אספתי את הילדים שלי, ואמרתי להם, תקשיבו טוב. אני רוצה שתדעו שמעכשיו שקל לא יוצא מהבית בלי אישור מהבבים. למה? אמרתי לה, כי דברים השתנו עכשיו. אבא ואמא, כמו כולם, נמצאים עכשיו, נכנסים לתקופה שהיא מאתגרת כלכלית, ויהיו דברים שהייתם רגילים אליהם, ועכשיו אנחנו לא נוכל לתת לכם אותם. אז הילד הקטן שאל אותי מלימה, אז השנה הפסח לא נלך לבית מלון? אם אנחנו הולכים לתת לנו בפסח, הרצאות, ודברים כך. אמרתי לו, לא. אמרתי לו עוד משהו, אני אגלה לך משהו, אמרתי לילד. כנראה שהרבה זמן אנחנו לא הולכים להיות בבית מלון. אבל, הוספתי, לא קרה שום דבר. אנחנו נעשה פסח נפלא בבית. היכולת של בן אדם להשתחרר בתלות כלכלית. זה נכס שעכשיו אנחנו לומדים בימים הללו. יש אנשים שהאליל הקטן שמחבקים ומנשקים אותו, זה לא התלות הכלכלית. זה התלות של המעמד החברתי. במאה ה-21, אצל הרבה אנשים, זה בהרבה יותר חשוב מאשר הכסף. תעשו פעם ניסיון, ותלכו לשאול, אני עושה את זה לפעמים שאני נותן הרצאות באולפנות, או... אני שואל שאלה, אני אומר, תגידו לי, מי האישה הכי עשירה בישראל? מעט מאוד יודעות או יודעים את התשובה הנכונה. לעומת זאת, אני שואל, מי השחקנית או הזמרת הטובה בישראל? כולם זורקות תשובה, לא משנה אם נכונה או לא נכונה גם, לא נוכל לבדוק את זה, אבל לכולם זה נמצא במודעות. אצל הרבה אנשים כיום, כסף זה לא הדבר המרכזי בחיים, אלא הפרסום והתהילה, זה הדבר שמעניק להם את תחושת החיות והשמחה. זו הסיבה שאנשים כל כך מבלים זמן ברשתות החברתיות ועסוקים בלגרוף לייקים. שזה משהו הרי שאין לו היגיון. בסדר, עשינו עכשיו מסיבה על הילדה שלנו, יום הולדת. מה, למה אנחנו מעלים את זה לפייסבוק או לא יודע, לטוויטר או לא יודע מה, או לטלגרם ומראים את התמונה שלנו עם הילדה ביום הולדת. מה... למה זה טוב? תשובה, זה צורך פסיכולוגי. אנחנו צריכים שיתנו לנו לייקים כדי להרגיש טוב עם עצמנו. בפעם זה גם מחפה על בעיות אישיות. אנחנו לא לגמרי בטוחים שאנחנו הורים טובים, אז הנה, עכשיו שכולם אמרו לנו, וואו, איזה מקסימים, והורים משקיעים אתם, אז זה מחזק לנו את הביטחון העצמי. מכל מקום, מעמד חברתי, יש הרבה אנשים שזה מה שנותן להם את תחושת העושר בחיים. והנה, התקופה שלנו עכשיו מלמדת שגם זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. כשאדם עסוק מלחמה על החיים שלו, על הבריאות שלו, אין לו זמן לגרוף לייקים. שימו לב, אני שהוא קשה לי למדוד את הדברים ברמה הסטטיסטית, אבל הערכה שלי שאם תסתכלו היום ברשתות החברתיות, אתם תראו בהרבה פחות פוסטים בסגנון של תנו לי לייק, כי הנה אנחנו פה יום הולדת, אנחנו מסיבה. אנשים יותר מעלים את החרדות שלהם, את הקשיים שלהם, אם הם מעלים, חלקם גם את זה יפסיקו. כי חומרים, עשתי לי טובה. אני עכשיו נלחם על החיים שלי, אם אני את הסבתא שלי, עכשיו אם אני אקבל לייקים על איזה תמונה שלי עם מסכה או לא. יכול ככל שהמשבר הולך וחולף, אז זה הולך וחוזר, אבל אני אומר במהות. יש דברים עמוקים יותר, שבן אדם מסוגל לבנות לעצמו את האליל הקטן הזה, שייתן לו את תחושת הביטחון. למשל, הנושא החברתי, לא המעמד החברתי, החברתי עצמו. הרבה אנשים מרגישים טוב רק כאשר הם מוקפים בחברים. הם נמצאים כל הזמן בבילויים, במסיבות, הם מרגישים ש... עכשיו זה נראה דבר מאוד יפה, נכון? חברים, זה חשוב לטפח חברות, לא טוב להיות האדם לבדו, האדם צריך... זה נכון, אבל גם הנושא של חברים, לפעמים אדם מפתח תלותיות בנפש שלו. למשל, אומרים חז"ל, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. לא טוב של הבן אדם, יש יותר מדי רעים חברים על חשבון הבית שלו. ולהרבה אנשים אין להם זמן למשפחה, אבל הם עסוקים כל היום בלדבר עם חברים. אז הנה, התקופה שלנו מנפצת גם את האליל הזה. אדם לומד שהוא יכול לשרוד, ולפעמים אפילו גם לסמוח ולהרגיש סיפוק, גם שהוא לא נפגש עם חברים, שהוא לבד. אז נכון, יש לנו את כל האמצעים הטכנולוגיים, אבל זה לא אותו דבר. אדם לומד שזה אפשרי. יש משהו עוד יותר עמוק. שימו לב, גם ניגשים פה עכשיו פנימה. לא רק כסף, מעמד חברתי ואווירה של בילויים וכו'. משפחה. מה יכול להיות יותר גדול מזה? כמה שזה נשמע מוזר, גם משפחה יכולה להפוך להיות סוג של עבודה זרה. סוג של עבודת אלילים. זאת אומרת, אדם מדמיין שהקשר שלו לאלוהים הוא תלוי בקשר שלו עם המשפחה. עכשיו, זה כבר משהו דק, כי יש משהו אמיתי במשפט הזה שאמרתי, אבל גם בו צריך לחדר את הדברים. משפחה זה הדבר החשוב ביותר שיש לבן אדם, אבל גם משפחה היא לא עומדת בפני אלוהים. אנחנו לומדים את זה בעקדת יצחק. עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו לעקוד את בנו, מסבירים שהמפרשים, זה הרעיון. למד את אברהם אבינו, ומתוך כך את כל הדורות כולם. יש משהו גדול יותר אפילו מאהבת משפחה, אפילו מאהבת אב לבנו. ומה זה? אלוהים. אחרי שזה ברור, בוודאי, אל תשלח ידך אל הנער. אין לנו חלילה משהו נגד משפחה, נגד חברים, נגד כסף, נגד רכוש, נגד הנאות, נגד מעמד. הכל טוב. הכל ילך ויופיע. אבל זה ילך ויופיע מתוך עמדה נפשי אחרת. לא מתוך עמדה שאנחנו תלויים בדברים הללו, אלא הדברים מתחילים מהאמונה לאלוקים. ומתוך כך, אז בוודאי שיש גם משפחה. פסח הזה, הרבה אנשים למדו שאפשר לחגוג את ליל הסדר לבד, בלי משפחה. זה נראה משהו שקריאת ים סוף. נדבר על זה, אי אפשר לעבור את זה. מסתבר שאפשר. הרבה דברים מסתבר שאפשר בתקופה הזו. וההבנה הזו, היא תלווה אותנו כל החיים. גם שאנחנו נחזור למשפחה. גם בליל הסדר, תפשין תא, שאנחנו נחגוג ברוב עם, עם כל המעגלים, אנחנו נזכור את זה. שיכולנו לחגוג ליל סדר תפשין תא לבד, או עם מסגרת מצומצמת יותר, ופגשנו את הקדוש ברוך הוא, גם דרך שם. גם דרך שם. ההבנה האמונית המזוקקת הזו, זה דבר שיש אנשים שלא זכו לו כל חיים. ואנחנו זכינו בחודש הזה לזקק אותו. וזה בדיוק קריאת ים סוף. שביעי של פסח זה החג שבו אנחנו מציינים את קריאת ים סוף. יש הבדל מהותי בין קריאת ים סוף לבין כל הניסים שהיו בתולדות עם ישראל, ואפילו ניסי יציאת מצרים. אתם זוכרים, כולנו קראנו בהגדה לפני כמה ימים, שמאוד חשוב לחז"ל להסביר שקריאת ים סוף הייתה יותר גדולה מעשרת המכות. כן, יש שם דיון שלם בין חכמים, כמה לקו המצרים במצרים וכמה לקו על הים. וכולם, כל אחד שם יש איזה כל מחלוקה מספרית, לקו פי 4, פי 5, פי 250, מאוד חשוב להגיש לחז"ל שקריאת ים סוף הייתה משהו בקנה מידה אחר לחלוטין. הנה, קבענו על זה חג בפני עצמו. יש את יום ראשון של פסח, יציאת מצרים, ושביעי של פסח, חג בפני עצמו, שירת הים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף. מה ההבדל? בואו נתחיל קודם כל מהניסים האחרים. הניסים בכלל, וניסי יציאת מצרים בפרט, עשרת המכות, תפקידם לטלטל את עולם הטבע. העולם הולך ומשתנה. הסרט המקור זה לא איזה 10 דרכים יצירתיות שהקדוש ברוך הוא פשוט חיפש את פירוטכניקה צבעונית להניש את המצרים. ואז הוא חיפש משהו עם ברקים, עם דם, עם צפרדע, שיהיה הכל, קולות ומים ו... לא. עשרת המכות זה ביטוי לשינויים בכל מרחבי הטבע, מלמעלה ועד למטה. עם ישראל צריך לצאת ממצרים, שזה במילים אחרות, בן האדם צריך לצאת לחירות, להשתחרר מהשיעבוד, מהתלותיות, מההתמכרויות, לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים. ואדם והאנושות, בשביל לצאת מהמיצרים, צריכים ללמוד שאם הם לא מוציאים את עצמם, אם אנחנו לא מתקדמים מבחינה רוחנית, פיוטית וכו', הכל מתמוטט. זה לא פריבילגיה לצאת מהמיצרים. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, כאן תהי קבורתכם, אומרים חזר. זאת אומרת, אדם לא ישלה את עצמו, אה, בסדר, החיים יכולים להתנהל כמו שהם, העולם הרוחני, מילא, לא נורא. לא, לא. אם העולם המוסרי, הפנימי הרוחני, המהות, היא לא הולכת ויוצאת לחירות, היא לא הולכת ומתבררת, הכל ייפול. זה מתחיל דבר ראשון מאדם, מקדם, מים, שזה נוזל החיים בסיסי ביותר, ממה שבן אדם חי, אם עם ישראל לא יוצא ממצרים, אם פרעה לא משלח את עם ישראל ממצרים, המים הופכים לדם. החיים הופכים למוות. וזה ממשיך הלאה עם הצפרדע. צפרדע זה בעל חיים שהוא בין הים לבין היבשה. זה מציאות ביניים. צפרדע הזו, היא מופיעה בדרך כלל באופן בודד. וכאן מופיעות הרבה צפרדעים יחד שמשמיעות רעשים. זה מה שמשגיע שם את פרעה בצפרדע. אסר מעליי את הרעש הזה, את הקרקור הזה. אדם לומד שאם הוא לא יצא ממצרים, לא רק המים יהפכו לדם. גם כל מסגרת החיים סביבו תטלטל באזניו, תרעיש מכל מקום. אבל בן אדם מתנחם ואומר לעצמו, בסדר, אמנם יש לי רעש מסביבי, ויש גם מים שהופכים לדם, אבל עדיין הקרקע נשארת יציבה. האדמה היא לעולם עומדת. ואז מגיעה מכת קימים. קימים זה בעלי חיים קטנים, שרוחשים באפר, אפר הארץ, אפר מצרים, הופך להיות קינים. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. הדברים שבן אדם היה כל כך בטוח בהם, וכל כך ודאי בהם, פתאום נשמטים. מדע, רפואה, כלכלה. הכל מטלטל מתחת לרגליים. אבל בן אדם מנחם את עצמו ואומר, בסדר, אמנם האדמה, האפר הארץ הפך להיות קינים, אבל עדיין יש גבול ביני לבין הג'ונגל, לבין בעלי החיים. אנחנו פה בני אדם שלנו סדר חברתי, מערכת שמסדרת לנו את מנגנון החיים, שם, מעבר לגבול בג'ונגל, שם בעלי חיים טורפים, שם אין סדר, אין שליטה. מכת הרוב, שזה כבר בעלי חיים גבוהים יותר, לא רק קינים שרוכשים באדמה, בעלי החיים הטורפים מתערבים בתוך חיי האדם. מסתבר שכאשר בן אדם לא יוצא לחירות, שום גבול לא נשמר. הכל נפרץ. הג'ונגל מגיע אליך לתוך הבית. אבל אז בן אדם מנחם את עצמו ואומר, בסדר, הסדר החברתי נפרץ, אבל יש לי תרבות, יש לי אוויר. באוויר יש לי תיאטרון, יש לי ספרות, יש לי מחשבות, יש... אני יכול להסתדר גם בלי אלוהים, אני יכול להסתדר גם בלי העולם העליון. יש את העולם האנושי התרבותי שנבנה, והוא ייתן לנו אוויר לנשימה. ואז מגיעה מכת שכין. אי אפשר לנשום. פיח כבשם בכל ארץ. שכין פורח הבבות. ואז בן אדם אומר לעצמו, בסדר, אבל העולם שמעל האוויר, שם בשמיים, פוקות שמיים וארץ לא שמתי. הגשם, האש, המים, הם ממשיכים את הפעולה שלהם. ואז מגיעה מכת ברד. אש ומים מתערבבים יחד. שום דבר לא נשאר כמו שהכרת. הכל השתנה. אז אדם אומר לעצמו, בסדר. סליחה, לפני הברת, שכחתי. דבר, אני פה התבלבלתי קצת. עשו שנייה אחורה, לפני השכין. בן אדם יכול לנחם את עצמו ולהגיד, בסדר, הרוב נכנס אליי לתוך הבית. אבל מחוץ לבית, בשדה, יש לי מקנה. יש לי כסף, רכוש, סוסים, חמורים, גמלים. מכת הדבר, מכת הבן אדם בדבר, כן? המהותי בחיים שלו, כמו שדיבר. כל המקנה, כל הקניין מת. אל תבנה גם על הרכוש והכסף שלך. שום דבר לא יישאר כמו שאתה מכיר, אם לא תצא מהמיצרים. ואז אני מדלג שוב למכת הרבה. בן אדם אומר לעצמו, בסדר, הכל פה השתנה, אבל תסתכלו על מרחבי הטבע, על השדות. הכל ירוק, הכל יכול לחיות. גם אם עכשיו יש לי פה איזה דבר נקודתי, או איזה ברד מקומי, עדיין העצים פורחים, הפרחים ממשיכים לפרוח. ואז מגיע הרבה, הרבה בעלי חיים קטנים, מאוד קטנים. אבל יחד הם מכסים את עין הארץ, יוצרים איזה מגיפה שלא משאירה שום עלי ירוק לרפואה. ואז מגיעה מכת חושך. המצרי מוצא את עצמו 3 ימים באפלה, לא רק חושך, הוא גם לא יכול לזוז ממקומו. איש לא יזוז ממקומו 3 ימים. אדם מוצא את עצמו לבד ובחושך. ואז מגיעה מכת בכורות. בכוריות, ובכלל בתורה, בכוריות תופסת מקום מאוד מרכזי. בכורי אדם, בכור בהמה, יש לו הרבה מצוות סביב הנושא של הבכורים. בכוריות זה היצירתיות האנושית. איש ואישה, כל עוד לא נולד להם בן, כל עוד לא נולדה להם בת בכורה, הם איש ואישה, רק שבסדר, הם לא חיים לבד, הם חיים יחד, הם נשואים. רק כאשר נולד הבן הבכור, הם משנים סטטוס. הם הופכים להיות מזוג אנשים לאבא ואימא, להורים. בחוריות זה התחושה של, הנה, אני עצרתי משהו פה בעולם הזה. אני כמו אלוהים. אני בורא חיים, אני מעניק חיים. והנה, הבכור שלי, ראשית עוני, ככה נכון, לאה, יעקב, מגדירים את ראובן. ראובן, ראובן, אתה ראשית עוני. הנה, יש לי משהו ביד. וגם הבכור הזה מת. אלה מכות מצרים. מכות מצרים מלמדות את המצרים, ואת המצרים שקיימים בנפש שלנו, שחייבים לצאת לחירות. אבל זה לא נגמר. כי כל מכות מצרים, זה שינוי כמותי של עולם הטבע. זאת אומרת, העולם משתנה, אבל הכל בתוך מסגרת העולם שלנו. זאת אומרת, הנוזל שהוא מופיע בצורת דם, אז התרכובת הכימיקלית שלו משתנה, ועכשיו הוא מופיע בצורת פטרה, הוא מופיע בצורת מים, ועכשיו הוא מופיע בצורת דם. צפרדיה, ילדה כאן מופיעה בבודדת, עכשיו מופיעה כמות גדולה. קינים גם מופיעים פתאום בכמות לא נתפסת. בעלי החיים הטורפים, בדרך כלל המקום שלהם בג'ונגל, אז עכשיו הם משנים את מקומם. ואפילו ברד, שזה לכאורה שינוי של אש ומים יחד, עדיין האש והמים כל אחד נשאר בפני עצמו, רק שהם מופיעים יחד, מה שבדרך כלל לא קורה. החושך הוא נמשך 3 ימים, בניגוד לכמה שעות. קריאת ים סוף מופיע משהו אחר. קריאת ים סוף מופיע רעיון, מופיע התובנה, לא רק שהטבע מחליף ומשנה צורה בתוך מסגרת הטבע. הטבע נקרא. המציאות משתנה מהמהות שלה. המים, הנוזל, הופך למוצק. קפאו כמו נד נוזלים. אין פה שינוי עמוק יותר. הים יכול להיקרא. מים זה ביטוי ללשון חכמים, לשון התורה, לדבר שאין לו גבול. אין, ים שאין לו סוף. מים זה ביטוי של המהר"ל מפראג, הוא אומר, המים אין להם צורה. צורה, שוב, זה גבול. מים שאנחנו שופכים אותם, הם מתפשטים ללא צורה, רק כשאנחנו עושים כלי מסוים, אז הם נשפכים לתוך הכלי. מים, ים, זה ביטוי למרחבים אינסופיים של טבע, שנראים חסרי שליטה, חסרי גבולות. אי אפשר לעצור את הים, אי אפשר לעצור את השמש. יש דברים שמעל הכוחות שלנו, שאי אפשר להכניס אותם לשליטה, למוסר, לעולם ערכי. הם פועלים בצורה גולמית, פראית, גסה, וזה הטבע. תלמד, החיים לא צודקים. תלמד, ככה העולם עובד. תלמדי, אין מה לנסות לשנות. בסופו של דבר יש פה איזה חוקי טבע, איזה דברים שאף אחד לא יכול לשנות אותם. קריאת ים סוף מסתבר שזה לא נכון. גם לים שאין לו סוף, יש סוף. ים סוף. אפשר לקרוע את הים. אפשר להעמיד גבולות גם לטבע האינסופי. אפשר לנצח כל דבר. אתה לא תלויים בשום דבר. שום דבר. לא רק בדברים שראינו של העולם הזה. כסף, רכוש, חברים, משפחה. גם משהו עמוק יותר. אנחנו מעל העולם הזה. יש משהו שהוא יותר גדול מכל מה שקיים בעולם הזה. גם מהחיים שלנו. יש גם דבר כזה. יש משהו שהוא שווה גם למות בשבילו. ולדבר הזה קוראים אדון. מלפני אדון חולי ארץ. בצאת ישראל ממצרים. בית יעקב מעם לועס. הים ראה וינוס. הירדן. כל הנערות שבעולם, הירודים יותר, זה מילה ירדן. יסוב לאחר. כל הטבע מחשב מסלול מחדש. למה? מלפני אדון חולי ארץ. שמופיע האדון, אדון, אדוני, אדוני, מהשורש אדנים, אדנים זה הבסיס, כמו אדני המשכן, אדני המסילה. מופיע הבסיס של העולם, המקור של העולם, הסיבה שבשבילה אנחנו חיים בעולם הזה. אלוהים. וזה גורם לארץ, לאלה שכבולים בארציות שלהם, לחול. לחול זה לפחד. חי ורעדה. אחז יושבי פלשת. אז נבלו אלופי אדום. אלוהי מואב יוחזה מורד. ההופכי עצור אגם מים. הסלע הופך למים. חלמיש. סלע שהוא לא חל ולא מש משום דבר. הופך למעיין מים. המציאות נולדת מחדש. העולם שלפני קריאת ים סוף והעולם שאחרי קריאת ים סוף זה לא אותו עולם. העולם של אדם שעבר טלטלות בחיים שלו והעולם שאחרי הטלטלה הזו זה לא אותו עולם. זו התובנה החשובה והעמוקה ביותר שאפשר להפיק מהימים הללו. אנחנו מעל הכל. גם מעל העולם הזה. גם מעל החיים בעולם הזה. אני אומר פה משפטים שהם קצת מוקצנים, אבל התקופה היא תקופה מוקצנת, אז אפשר אולי להתבטא כך. הימים הללו יעברו. הם כבר עכשיו עוברים. עכשיו אנחנו אומרים פה בערב שביעי של פסח, אף אחד לא יכול לצפות מה יהיה בעתיד, אבל עושה רושם שהרע ביותר מאחורינו. זאת אומרת, ההלם, התחושה הזו שהעסק פה הולך לקרוס, אני חושב שאנחנו מאחורי זה. האנושות, יש מקומות יותר, מקומות פחות, ברור השם שעמת ישראל עושה רושם שימה מקומות שיותר, היא לומדת להכיל ולהתמודד גם עם המגפה הזו, ומניח שלאט לאט נראה בטווח של שבועות, חודשים, איזושהי כניסה לשגרה זו או אחרת, חלילה שלא יהיה עוד התפרצות, וכולי, הכל יכול להיות, אבל אני אומר, עם כל ההסתייגויות, חשוב גם... אדם צריך להעמיד את עצמו איפה הוא נמצא בציר הזה של ההתמודדות. וכן אני אומר, אנחנו נעבור את הימים הללו. אבל הימים הללו שיעברו, הם ישירו משהו בנפש שלנו. א', השלכות טכניות, כמו שדיברנו. הולכים להיות השלכות שילוו אותנו כנראה לאורך שנים. אין ברמה הפשוטה, לא יודע שמדברים עכשיו על מסכות והרחקות ושינוי משגרת החיים הרגילה שלנו, אין בהשלכות הכלכליות, נשתקם. אני בנרש חושבים שיקח פחות זמן להשתקם מה שזה נראה, אבל עדיין יהיה פה מחירים שכולנו נשלם, אבל יותר מזה, יהיו השלכות נפשיות. רבים מאיתנו יוצאים עם צלקות של חרדה, צלקות של חוסר ביטחון מהתקופה הזו. אני טוען שזה דבר שבדיעבד יכול לתת בנפש יציבות וביטחון יותר גדולים ממה שהיה לנו לפני שנכנסנו לסיפור הזה. עברנו את ים סוף וצלחנו. כאנושות, יש פרטיים שלא צלחו. בסדר, זה כל ההתנהלות של החיים. האנושות צלחה גם את ים סוף. היא יכולה עכשיו לבנות משהו שהוא יותר עמוק מזה. כמו שדיבר, התכנסות פנימה. מה באמת נותן לי אחיזה בחיים שלי? מה באמת נותן את המשמעות לקיום שלי? ישנם כאלה שחולמים שהסיוט הזה יסתיים במשמעות של בואו עכשיו נרדם חצי שנה ונתעורר אז. זה לא נכון לברוח לדמיונות הללו. איך אני יודע זה לא נכון? הסיבה הפשוטה שזה בלתי אפשרי. קדוש ברוך הוא מעמיד אותנו כאן ועכשיו, וזה אומר שיש משהו שנבנה באישיות שלנו דווקא בהתמודדות הנוכחית. יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. מיום ליום, ברוך השם יום יום, כל יום עכשיו אנחנו לומדים מכאן דברים. אנחנו נבנים, מצמיחים כוחות אדירים של אמונה בנפש שלנו. וזה הכוחות שאחרי שהרע יעבור, זה הטוב שישאר, זה הטוב שיתגבר. אני מתנסח שוב בצורה קצת חריפה. יש ביטוי, סיפור, שמספרים על בעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, שלפני מותו הוא שכב על המיטה, וישב לידו הנכד שלו. ואז הנכד שלו, או לדוגמה לתניא, שאל את הנכד שלו, אם היא הצביע למעלה, לעבר התקרה, ושאל את הנכד, אמר לו, מה אתה רואה? אמר הנכד, אני רואה את קורות התקרה. מה אני רואה? אני רואה את התקרה. אמר לו בעל התניא, אני רואה את הכוח האלוהי שמחזיק את התקרה. ואז הוא נפטר במילים הללו. זה המבט שבן אדם צריך לאמץ לעצמו. אנחנו רואים את הכוח האלוהי שמחזיק את העולם. וכשבן אדם מבין את זה, הוא לא מפחד מכלום. השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאי. מה יעשה לי אדם? אדם מפסיק לפחד מזה שיקחו לו כסף. אדם מפסיק לפחד מזה שאחרים יחשבו עליו דברים לא טובים. אדם מפסיק לפחד האם יהיה לי הצלחה משפחתית, חברתית, מעמדית. ואדם מפסיק לפחד גם מלמות. כל אדם מת בסופו של דבר, במוקדם או במאוחר. השאלה היא לא כמה שנים אדם חי בעולם הזה, אלא מה הוא עשה בשנים הללו. והימים הללו זה ימים טובים לבן אדם לשאול את עצמו, בשביל מה אני חי? מה אני עושה? וכאשר הוא עונה על השאלה הזו, הוא קרא את ים סוף. הוא ניצח את הסוף. הוא ניצח את המוות. הוא יפגש עם הקדוש ברוך הוא בעולם הזה ובעולם הבא. אני לא כך סגור פה מה קורה עם הזום כאן, אם יש שאלות, אין שאלות איך זה עובד פה, אני נראה לי שזה מסגרת כזו בלי שאלות, אלא כן המנהל של אתר ישיבה יגיד לי אחרת. אז אני ברשותכם יחתום את השיעור, בסדר? שוב, אני צודק, שאלות, הערות, יש משהו? מנהל אתר ישיבה, מה אתה אומר? אוקיי. אנחנו נחתום את השיעור פה. אני מאחל לכם שבעזרת השם נעבור את הימים הללו בצורה הטובה ביותר. לפעמים כאלה ברכות שמברכים אנשים, לפעמים חיילים לפני שיוצאים לקרב, אומרים לו, העיקר שתשובו הביתה בשלום. ברכה לא נכונה. אם העיקר לשוב הביתה בשלום, אז אל תצאו בכלל למלחמה. העיקר שתעשו את מה שאתם צריכים לעשות בצורה הטובה ביותר, ומתוך כך בעזרת השם תחזרו הביתה בשלום. אז על אותו משקל אני מאחל לכולנו שאנחנו נעשה בימים הללו בדיוק את מה שאנחנו צריכים לעשות, ומתוך כך נשוב הביתה בשלום. מתוך כך השלום ישוב לשכון במחוזותינו, ובעזרת השם נזכה כולנו בכל עם ישראל לרפואה שלמה, העולם כולו לישועה, לרפואה, להצלחה. והימים הללו יהפכו להיות ימי ששון ושמחה. חג שמח לכולם ולכולם.